לשם שמיים, פודקאסט התרבות של בית הנסן, מרכז לעיצוב מדיה וטכנולוגיה בירושלים, ומגזין האמנות והתרבות ערב רב. רונן אדלמן ויונתן אמיר מארחים יוצרים ויוצרות מעולמות הקולנוע, ספרות, אמנות מחול, עיצוב ומוזיקה.
היא אחת האמניות המצליחות ביותר בישראל ובעולם. בשנים האחרונות עוסקים ציוריה בעיקר בחוויית ההגירה לישראל, בילדות בברית המועצות ובדימוי היהודי בגולה. היא אמנית פוליטית וחברתית מובהקת, שלא מפסיקה להסתבך כמעט עם כל מגזר במדינה. מייסדת קבוצת אמנות משפיעה שמעדיפה ליצור לבד. ומאמינה בקומוניזם, אך עובדת עם גלריות יוקרתיות שמוכרות את ציוריה במחירי האלפיון העליון. קוראים לה זויה צ'רקסקי, והיא האורחת שלנו היום בלשם שמיים. אני יונתן אמיר.
שלום, ואני רונן אדנמן.
שלום.
אני רוצה להתחיל, כמו בהרבה כתבות עלייך, תמיד מזכירים שנולדת בקייב.
כן.
הגעת לארץ בגיל 15.
כן.
תמיד מציינים את זה שלמדת בבית ספר לאומנות היוקרתי בקייב, שליד כן. האקדמיה.
כן.
וזה מאוד דומיננטי ומשפיע.
כן.
ואני באמת שואלת את עצמי, כאילו, בכל זאת, גיל 15, כאילו, כמה זה באמת חשוב, הילדות הזאת של, של ללמוד אומנות בתור ילד או ילדה?
כשאני הייתי בת 5, אז אמא שלי רצתה שאני אלמד החלקה על קרח, והגענו לחוג הזה של החלקה על קרח, והם אמרו, היא כבר זקנה, צריך להגיע עד גיל 4. אז זה די מספר את הסיפור של השכלה בברית המועצות, כאילו שם מתחילים נורא מוקדם, וגם אין שם, כאילו בקושי היו שם חוגים כאלה לחובבים, זה כאילו או שאתה הולך להיות אלוף, או שלא מבזבזים עליך את הזמן. גם באמנות, זה היה בית ספר כזה מגיל 10, וגם צריך להתכונן כי יש בחינות ויש הרבה כאלה שרוצים, אז זו תחרות מאוד גדולה, ואז בגיל 10 בעצם מתחילים את ההשכלה האקדמית, אפשר להגיד.
ואת החלטת בגיל 10 שאת רוצה להיות ציירת?
אני נראה לי החלטתי עוד לפני זה, זה בערך היה לי ברור מהרגע שנולדתי, כמה שאני זוכרת את עצמי, אני מציירת. תמיד הייתי כזה הציירת של הכיתה, אז זה היה כזה טבעי שאני אמשיך לשם.
אז בגיל 10 נכנסים לבית ספר לאומנות, ומה עושים?
מציירים כזה קוביה 3 חודשים, וכאילו, נגיד, זה היה בית ספר כזה שהוא בכלל לא היה שייך למשרד החינוך, הוא היה שייך למשרד התרבות. אז הכל שם היה אחרת. זה היה שנה אחת יותר מבתי ספר רגילים, ושלושה ימים בשבוע זה היה רק ציור. השיטה שם זה שיטה אקדמית, כאילו שמתחילים מדברים כאלה מאוד בסיסיים. אני זוכרת שהשיעור הראשון זה היה שצירו לנו כזה קו על נייר עגול, ופשוט שינו את הכיוון של הקו על המשטח, והיינו צריכים לתפוס אותו בפרספקטיבה הנכונה. זה נשמע כזה שעמום המחץ, אבל איכשהו כזה בגיל הזה זה מספיק מאתגר בשביל, לא יודעת, כאילו, אני לא הרגשתי שזה משעמם. גם נגיד לצייר קוביה, כאילו, זה, כאילו, קוביה מגבס כזאת. אחר כך אני זוכרת, כשכבר הייתי בת 18-19, חשבתי ללמוד בבצלאל, אז הגעתי לבצלאל וראיתי שמציירים שם קוביה מגבס, כאילו. וזאת הייתה גם קוביה מגבס לא טובה, כי היא הייתה מין, לא יודעת מה, מאולתרת כזאת, עקומה, כאילו, גם, כאילו,
מצ'וקמקת.
מצ'וקמקת כזאת. אבל כאילו שם, אני זוכרת שהיה כזה טבע דומם, קוביה, כדור וקונוס, ומצאים איזה 3 חודשים.
לאמנות בעולם הסובייטי יש באמת דימוי כזה של מין שמורת טבע נאו-קלאסית, אבל כן. כשמכירים את ההיסטוריה של האמנות הסובייטית במאה כן. ה-20, ובמיוחד במחצית השנייה של המאה ה-20, כן. החל משנות ה-60, רואים שמגמות הרבה יותר רדיקליות ושונות ומאוד אנטי-אקדמיסטיות. את למדת בשנות ה-80, ועדיין החינוך היה כזה?
זה עדיין שם ככה בבית ספר הזה, אבל כאילו גם בשביל להיות אנטי-אקדמיסט, אתה צריך לדעת מה זה להיות אקדמיסט, כאילו אתה לא יכול להיות נגד משהו שאתה לא מכיר.
אז בגיל 14-15, לפני ההגירה, אז איפה ראית את עצמך הולכת? כאילו מה היה כאילו החלום אז?
אז שם אני כזה הגעתי לגולגולת אדם, כאילו זה היה שלב ש... שלב שבו עזבתי. וגם התחלנו כיתת שמן. כאילו שלוש שנים זה רק אקוורל ועיפרון, ואחרי זה מגיע שלב ש... שאתה מתחיל ללמוד שמן. והמורה שלי לציור אמר לי כזה, זויה, את יודעת שבחול אין כאלה בתי ספר כמו זה, כאילו לא מלמדים שם לצייר ככה. ואני כזה התחלתי לבכות, כי מה אני אעשה, אני לא אציירת. ואז הוא אמר לי, אבל את מכירה ציירים כאלה, נגיד ון גוך, את אוהבת? אמרת, כן. אז הוא אמר, הוא לא יצייר אקדמיה, וגם שגל, כאילו, הוא לא יצייר אקדמיה, אז הוא אמר שכאילו לא הכל עבוד. והגעתי קצת מוכנה כזה, אבל בכל זאת, כשהגעתי לתלמלין וראיתי מה מציירים שם כזה ילדים בגילי, אז נהיה לי שחור בעיניים. אבל מצד שני, גיליתי דברים אחרים שלא היו שם. נגיד, אמנות עכשווית, אני לא ידעתי שקיים כזה דבר, אז נגיד זה היה...
אז מה פגשת באמת פה ש...
אני למדתי אצל בועז ארד, והוא היה ממש מורה משפיע, כאילו גם שמרנו על קשר אחרי בית ספר, ואני חושבת שהוא בעצם הבן אדם שלימד אותי לאהוב אמנות עכשווית וגם להבין אותה. זה היה בעצם הפיצוי על זה שלא מצאתי פה את היכולת ללמוד, כאילו קוראים לזה טכניקה, אבל זה לא רק טכניקה, זה כאילו, זה הרבה מעבר לזה. אז המשכתי לבד, והחברות שלי שלחו לתרגילים מבית ספר באוקראינה, ועשיתי אותם בבית, נראה לי עוד איזה שנתיים אחרי שהגעתי לפה.
ובעצם גם בתחילת הקריירה שלך כאומנית, את אומרת, אולי תמיד ידעת שאת רוצה להיות ציירת, אבל לא, הציור היה רק חלק מתוך מכלול של דברים שעשית. עשית מיצב, עשית אובייקטים, עשית יציקות של פורצלן. הדומיננטיות של ציור התקבעה בעצם רק אחרי כמה, אולי 10 שנים או 8 שנים אחרי היציאה מהמדרשה.
אני חושבת שזה חזר בגלל העובדה שאני, כשהתחלתי את דרכי כאומנית עכשווית, והגעתי לדברים שהם, שבעצם כאילו הציור פחות ופחות תפס שם מקום, ואני חושבת שאחרי התערוכה באלנה רובינשטיין, אני פשוט הבנתי שבעצם השלב הבא זה, לא יודעת מה, לייצר את הציורים האלה בסין, כי בעצם הגעתי לאיזושהי טכניקה כזאת שהיא הייתה מאוד מכנית מבחינתי. חשבתי שבעצם אני נהייתי אומנית כי אני אוהבת לצייר, לא כי אני אוהבת לייצר בסין. אז אני חושבת שזה גרם לי כזה לעשות איזשהו חישוב מחדש כזה.
גם הציורים, התערוכה באלנה רובינשטיין, היו ציורים עם אופי קריקטורי.
כן.
שנמצא גם בעבודות שאת עושה יותר מאוחר. מה כן. מבדיל אותם, שופך אותם לציורים שאפשר ליצור בסין, להזמין אותם ואת...
זה עשו אחרת לגמרי. אני הייתי עושה כזה... קודם כל זה מאוד היה איורי כזה, ואני הייתי עושה את הציור הזה במחשב, שהוא כבר היה ממש כמעט... מוכן. בקושי אפשר להבדיל בין התוצאה הסופית לבין הפלוט הזה במחשב. ואז הייתי מדפיסה את זה על בד, ופשוט צובעת את זה, כאילו. אז...
ממלא את הקווים.
בדיוק, כן. אז בשלב הזה כבר אפשר היה לשלוח את זה לסין, כן? ובעצם העבודה היצירתית כביכול הייתה נגמרת במחשב כבר. ואז כאילו הדבר הזה, הציור הגדול, זה כבר היה מין משהו כזה.
וזו בעיה שהעבודה היצירתית נוצרת במחשב?
לא בעיה, אבל בעיה שהיא נגמרת משם, אבל נשארת עוד עבודה ש... אני הרגשתי שכאילו המהלך, כאילו, כי גם התעסקתי כל הזמן בכזה ביקורת על אומנות, אז כשהוא הגעתי למקום כזה שהמהלך הביקורתי הזה הגיע, כאילו הביא אותי למצב של חוסר צורך, כאילו, לייצר דברים.
שזה קצת עומד בביקורת על אומנות של ה... של המודרניזם, שהגיע כן. אחרי זה בשנות ה-60, זה הביא כן. למינימליזם טוטלי.
בדיוק,
כן. ואנשים שאחרי זה גם פרשו מעולם האומנות,
כן.
כי אמרו, כאילו, וניהו, לא יודע, עובדים סוציאליים.
כן.
או כאלה שפרשו מעשייה אומנותית פרקטית, וניהו מנהלי עבודה.
כן. כן. ואז אז... דווקא הביקורת הביא אותך ממש לחזור ל...
כן, כי אני לא אוהבת, כאילו, אני לא רוצה להיות מנהל עבודה, וגם, נגיד, כל היצור המינימליסטי בעצם, זה גם משהו שאפשר לייצר את זה, כאילו, מסרטוט, כאילו, אתה לא צריך ממש, אני לא חושבת שדונלד ג'אד הלך וניסר את הפסלים האלה שלו, ואני, זה לא מתאים לי.
כן, את אפילו דיברת על זה שבעצם האקט של הציור עצמו, כן. זה איזושהי התמכרות שלך.
כן, זה בעצם אני, אחרי שאני כבר חזרתי לזה בגיל מודע יותר, אז כאילו אני פתאום גיליתי שזה זה משהו שיש שם כל התשובות בשבילי. כאילו, אני פשוט חושבת שבשלב מסוים אני הרגשתי שאני עושה עבודה, כאילו שלא 100% של העבודה שלי, היא עבודה הרגשתי שחלק מהעבודה שלי, אני יכולה להעביר אותה למישהו אחר, וזה אפילו היה יותר טוב, יותר מהר, יותר זה, כאילו, ועכשיו אני מרגישה שאף אחד לא יכול לגעת לי בציור, וטוב לי עם זה.
זה קשור גם לכך שהמעבר בחזרה לטכניקה, לעבודה, לכלוך, לסדנה, לובה בחזרה נוספת, חזרה לחוויה של הגירה ושל ילדות בברית המועצות?
אני חושבת שזה איכשהו בא ביחד, כי אני ידעתי כבר שאני הולכת לעזור לציור ריאליסטי. ריאליסטי לא במובן של, כמו צילום, במובן של שואב ממציאות, כאילו, מהדברים כזה, מהיומיום וכאלה דברים. ואז בעצם זאת הייתה החלטה די שכלתנית כזאת. חשבתי, מה הדבר שאני הכי מכירה? החלטתי לעשות משהו שאני הכי כזה מרגישה בבית מבחינת נושא. ואז הבנתי שזה בעצם הסצנה הרוסית בישראל, זה משהו ש... שאני כאילו הכי מכירה אותו, וגם זה שדה כזה לא מטופל, כי אני לא מכירה איזו... ברור שיש אמנים שמתעסקים בזה, אבל לא הכרתי פרויקט מסיבי כזה, שהוא ממש מתעסק בזה בצורה טוטלית כזאת. אז החלטתי שאני אקח את זה על עצמי.
ואת במודעות ידעת שאת נכנסת לשדה מוקשים? שאת נכנסת לנושא הזה?
כאילו, ידעתי שעם האופי שלי זה בטוח הסתבך שם איפשהו, אבל עוד לא היה ברור איפה בדיוק. זה פרויקט שבאתי אליו 9 שנים, אז זה גם עבר, גם כל הברביזון זה בעצם נוצר תוך כדי. ואז היו כמה שנים שאני פחות עשיתי את ה... עבדתי על הפרויקט ויותר הייתי עם הברביזון, ואז חזרתי.
אז אולי באמת ספרי על הברביזון החדש, איך הוא נולד ומה היה המשמעות שלו?
אני גרתי בגרמניה 5 שנים, זה היה בין 2005 ל-2010, ו... בעצם, אני חושבת שלא מכירים את התערוכה הזאת בארץ, אבל האלה שם חברנו הטוב, כאילו עדיין אנחנו חברים טובים, עומד ממוסקבה שקוראים לו עבדי טירוגניין, ועשינו איתו פרויקט תערוכה בגלריה גלמן במוסקבה, שנקראת אולגה סביבלובה איכה, או סופו של השיח הביקורתי. שבעצם כאילו, לא מכירים את זה בארץ כל כך, כי זה גם היה מכוון מאוד לשדה אומנותי במוסקבה, שבעצם, כאילו, זה די עבדי הוביל את הקו, כי אני פחות מכירה את הנפשות הפועלות שם, אבל זה ממש היה כזה לעשות ביקורת אומנותית שהיא יורדת לפסים אישיים, כאילו, בצורה קיצונית. כאילו. זה הכל היה בסגנון קריקטוריסטי כזה, וממש כזה, אולגה סביבלובה היא אחת האוצרות המשפיעות במוסקבה, היא צריכה את הביאנל, את הביטן הרוסי בביאנל, כמה פעמים, וזה ממש היה מתקפות אישיות כאלה לאנשים, וגם על אומנים, עשינו שם כזה תערוכה של צילומים, וכזה כתבנו אומנים גרועים, וכאילו, והיו שם חולצות, כזה זה מטומטם, זה כזה. והאמת שכאילו, שדי שם אני הרגשתי שכבר סיימתי.
מה סיימת?
זה ממש היה הסוף של השיח הביקורתי מבחינתי, אני סיימתי כזה אומנות שהיא מתעסקת באומנות, כי אני חושבת שהגעתי לאיזשהו... סי שלא ידעתי כאילו כבר לאן אפשר הלאה, כי...
אני זוכר שראיתי גם את התערוכה באלנה בזמנו, שכללה כן. הרבה ציורים שלועגים לקהל האומנות, כן. לעוצרים, לאומנים כן. עצמם. יש שם גם פסלים של חרה על, על גרם המדרגות, כן. כן. וגם ציורים של הרמת חרה באמצע המוזיאון, שכולם כן. סותמים את האף ומאוד נהנים ממנה. כן. וגם תהיתי, כמה אפשר לסחוט את הלימון הזה? כמה זויה שעובדת עם גלריה נחשבת ומוכרת לאותו קהל את ה... ציורים הללו יכולה לשחק את המשחק הזה.
אני זוכרת שכשציירתי את הציור הזה עם הרמת חרה, אז היה שם, כבר אז הייתי כזה בלוגרית אקטיבית, אז כתבתי, עשיתי איזושהי סקיצה כזאת, ואמרתי, הנה אני חושבת על פרויקט לעשות הרמה של חרה בגובה של 6 מטר בגלריה. וכל מי שהגיב שם זה היה כאילו איך לעשות את זה טכנית, כאילו, זה לא יחזיק, צריך קונסטרוקציה, צריך זה, אף אחד לא שאל כאילו למה, כאילו למה, אבל כולם כזה התעסקו באיך לעשות שזה באמת כאילו יעמוד וזה, וזה היה מצחיק כזה, כי אני חושבת שכל ה... כל התערוכה הזאת היא סוג של כזה געגוע ליכולת לכזה, לא, של אמנות לזעזע ולהניע ולעשות את הדברים האלה. כי זה מה שאני הרגשתי שאני רוצה לעשות, אבל כמו עם הרמת חרה, אז זה כבר, זה איכשהו היה ברור שזה כבר לא יכול לעבוד באמצעים האלה.
אז בואו נחזור לברביזיון החדש.
כן.
אז עשית את התערוכה ב... במוסקבה.
ואז כבר ידעתי שאני כאילו רוצה לעשות איזשהו שינוי כאילו, ולעשות משהו אחר, והתחלתי לעבוד קצת על הפרויקט הזה של העלייה הרוסית, ממש עם הסקיצות ראשונות כאלה,
אז זה כבר פרויקט אישי שאת עושה בבית.
כן, זה עוד הייתי בגרמניה. ואז איכשהו, אחרי כמה זמן אני הבנתי ש... שנתקע לי הסגנון הזה של, ה... של הקומיקס, כאילו, ב... בידיים, ואני צריכה איכשהו, לא יודעת מה, דרש ממני איזושהי יכולת, כאילו, סגנון ציור אחר, או יכולת ציור אחרת, ויש יש כזה שיטה ידועה, הלך לרענן, זה כזה לחזור לצייר מתבוננות. ואז כזה יצאתי את הראש מהחלון בשוסה שטרסה שם, וציירתי קצת אנשים ב... בתחנת אוטובוס, ו... ממש ראיתי שאני לא מצליחה, כאילו חשבתי זהו, הלך הכישרון, כאילו, כשלא עשיתי את זה מלא זמן, ואיכשהו איבדתי את זה, ו... אבל אז גיליתי כזה שכשמתחילים אז זה חוזר מהר, ו... ואיכשהו
זה גם... זה כמו שריר ישן שצריך
משהו, כן, לאמן משהו כזה.
לחזק
כן,
אותו.
כן, בדיוק. זה כמו כזה רכיבה על אופניים, שבהתחלה אתה קצת ככה, אבל בסוף זה... ואז כאילו שהוא גם הבנתי ש... שצריך עוד אנשים, כי כשאתה לבד אז אתה מאוד כזה, אני לפחות, כאילו, אני נופלת לקלישאות של עצמי, כאילו, נגיד, מתחילה לצייר, לא יודעת מה, כביש תמיד בצורה כזאת, כאילו, הבניין תמיד בצורה כזאת, כאילו, ו... וכשיש מישהו ליד אז... תמיד זה כמו מבט מהצד כזה. ואז במקרה לגמרי אני ראיתי עבודות של אולגה קונדינה באינטרנט בכלל, ונורא אהבתי, ואז כאילו אפילו לא ידעתי שהיא מישראל, עד שפתאום קלטתי שבציורים שלה זה נופים ישראלים. אז חיפשתי וראיתי שהיא גרה בראש פינה. ואז כאילו באחד הפעמים שחזרתי לארץ, אז נסעתי לראש פינה לחפש את אולגה קונדינה. וככה בעצם אנחנו התחלנו שתינו קצת, ואיכשהו די מהר כזה התגבשנו חמישתנו.
חמישתכן זה את, אולגה?
אני, אולגה ונטליה זורבובה, אנה לוקשבסקי ואסיה לוקן.
ואתם ממשיכות לעבוד גם היום?
כן, אסיה היא קצת פחות כרגע, אבל יש לנו חברה חדשה, מריה פומנסקה, שהיא... אמנם גרה בציריך, אבל היא גם, כאילו גם את הבארץ, למדה בבצלאל, ואז היא עברה לשוויץ.
והעבודה של הקבוצה, אבל זה, המשמעות שלה לא התגבשה רק מתוך הקבוצתיות, אלא גם מתוך דפוס עבודה.
כן.
חזרה ליציאה אל הטבע או אל העיר, וציור כן. ביחד בקבוצה על הפריז באמצע המאה ה-19.
כן, כן. טוב, טבע זה קצת יותר בעייתי בארץ, אז אנחנו הלכנו בעיקר בזורים עירוניים, כאילו בתל אביב ובדרום תל אביב.
הטבע האורבני.
כן. ואז הגענו גם לממש להוציא את הסטודיו החוצה ולצייר על בדים ממש גדולים. אני חושב שהבד הכי גדול זה היה 2 מטר על 1.5 מטר שציירנו בחוץ. בעלי עבד אז בהובלות, אז היה לו מסעית קטנה, אז ממש היה לנו כזה ברביזון מוביל, כאילו שכבר הרגענו גם כל מיני כלים כאלה, איך להשיע 5 ציורים גדולים רטובים, כאילו, וממש היו לנו שיטות, וגם ממש כבר כזה, היינו מקצועיות בכזה לפתוח מחנה, ואז להרוס וכאלה דברים, וזה נמשך כמה שנים שממש היינו מגיעות ו...
מה נתנה העבודה בקבוצה ובחוץ?
יש לך זמן מוגבל בחוץ, אז אתה לא יכול לשבת ולמזמז את הציור הזה 2 כמו שאתה יכול לעשות עם צילום, כן? ולצייר שם כל בורג שיש לך בזה, כאילו, אתה צריך לבחור את האסנס. וזה כאילו הקטע דרמטי, כאילו, בציור בטבע, שאתה כאילו צריך להבין מהר מה האסנס, וגם, נגיד, כאילו, זה ממש אקשן כזה, כי גם... נגיד, יש דמויות בציור, נגיד, ציירנו בנווה שאנן, ואז ציירתי איזושהי דמות, ואז פתאום אני רואה שעוברת דמות יותר טובה. אז אני כאילו, זה, הורדתי אותה, ולפעמים מישהו מוכן לדגמן.
את חושבת שיש המשמעות לזה שכולכם נשים?
לא יודעת אם יש לי, כאילו, זה לא שלא היינו מקבלות גבר אם היה מגיע אחד, אבל פשוט לא היו גברים טובים, כאילו.
אני חושב שיש גם משמעות גם לציורים עצמם, לתוכן, לנראות, סגנון?
לא יודעת, אני כזה פחות אוהבת להתעסק בזה, כאילו, זה משיכת מכל נשית או גברית, כאילו. אני מאמינה שזה שאנחנו נשים, זה איכשהו מגדיר שם דבר או שניים, אבל לא יודעת איך בדיוק אני שונה מסזן, בקטע הזה.
אז במקביל לעבודה עם הברביזיון החדש, את גם עובדת על הפרויקט, אמרת, 9 שנים
כן.
של ההגירה, שהוצג בסוף
במוזיאון ישראל.
כן.
קרא לזה פראבדה, זה האמת.
כן.
אז בעצם זה האמת שלך, מה שאת מציגה
זה האמת האולטימטיבית, כאילו, זה לא רק שלי.
או שזה ציניות לפראבדה, כי גם שם לא היה...
אני אולי אחדד פה משהו. בציורים יש הרבה סבל, הרבה אלימות. אבל אני קורא רעיונות איתך, שאת אומרת, הייתי בנוער מרץ, חייתי בתל אביב, בתוך הנרטיב השמאלני, יצאתי מתלמה ילין, תחושה שרוב עם ישראל מנויים לסטודיו.
כן. זאת
אומרת, חוויית ההגירה שלך נשמעת הרבה יותר מרוקחת.
כן, ברוך השם, שלא הגעתי לאיזה בית ספר שהציעו לי שם, לא יודעת מה, למצוץ בחמישה שקלים. שזה חוויות שאני שמעתי מכל מיני חברות שלי שלא הגיעו לתלמה ילין. למרות שאני הגעתי לתלמלין ואתה לחוויה כזאת, כאילו עדיין אני כאילו לא גרה בוואקום, כאילו אני מכירה את הסיפורים האלה, וגם אני חושבת שבמקרה שלי, ההורים שלי ספגו את רוב המכה הקשה. היו שם סיפורים כאילו קלאסיים כאלה של הגירה במשפחה שלי, שאימא שלי, שהיא מהנדסת עם תואר שני, הלכה לעבוד בניקיון, וזה שממשפחה עמידה נהפכנו למשפחה ענייה תוך יום אחד, כאילו, אז מכירה את זה.
את יכולה לתאר קצת את התהליך של העבודה על פראבדה? איך זה עובד? כאילו, כל תמונה שאת מסיימת, את מעלה לפייסבוק, מקבלת תגובות?
כן. גם בפראבדה וגם בפרויקט הבא, הילדות הסובייטית, מה שהיה לי מאוד חשוב זה הדיוק מאוד גבוה בפרטים.
הפראבדה.
כן, הפראבדה. אפילו לפעמים אני בשלב של סקיצה, הייתי שמה את הציור בפייסבוק, ואז לפעמים אני כזה שמה את זה ואומרת, טוב, כאילו, לא היה לכם רדיו כזה בשנות ה-80, כאילו, אז מה זה, כאילו, שוט, כאילו, מה...
בדיקת עובדות.
כן, וזה מאוד עוזר, כי גם לפעמים יש לנו לאנשים ממש כאלה טיפים טובים. כי הזיכרון הוא טריקי כזה.
אבל יש שם הרבה סיפורים שהם לא דווקא סיפורים שלך. כאילו, כן. דוד ישה הוא... שעשה ברית מילה, הוא הדוד שלך,
זה הדוד של ארי ליבסקר, זה מישהו מהסרט שלו, על ברית מילה, שפשוט ראיתי כמה פריימים ממנו, וזה היה איזשהו רגע מדהים ומטריד בסרט הזה, אז ציירתי אותו כאילו עם הגזמות, אבל גרוטסקה כזאת, אבל זה בערך מה שקרה שם.
הזכרת את הגזמות, את הגרוטסקה.
כן.
שהדמויות של הרבנים שם הם גרוטסקים, הם כמעט, אפשר להגיד, קריקטורות אנטישמיות.
כן.
ויש את האיציק המפורסם, שגם שם יש את הדמות הוולגרי גרוטסקי של המזרחי.
כן.
זה קריקטורות.
כן.
אז זה לא האמת.
למה לא? מה שרציתי לעשות, זה לעשות תערוכה סטירית, כאילו, שנראה לי זה איזשהו ז'אנר כזה שפחות נפוץ, ואני חושבת שיש המון אירוניה בפוסט-מודרנה, אבל אין ממש סטירה, כאילו, והתחלתי בעצם ממשהו כזה. גם אפשר לראות שם שינוי שקרה לאורך 9 שנים האלה, כי העבודות שהן יותר מוקדמות, נגיד, כאלה שהם מ-2012 או 2010, הם ממש כזה, אפשר להגיד, קריקטורה מוגדלת, כאילו, ועבודות שהם יותר לקראת 2017, זה כבר יותר כזה אמביינט, כאילו, יותר רציתי לתת אווירה, כאילו, ויש שם עבודות שאין בהם דחקה, יש בהם כאילו יותר אווירה ויותר מצב שאי אפשר לספר במילים שמה קרה שם, זה הרביץ לזה, והיא הסתכלה עליו, כאילו, אין שם את הסיפור ברמה כזאת.
הציור שרונן מדבר עליו, איציק, הוא כן. ציור באמת עם ייצוג מזרחי מאוד מאוד קריקטורי, כן. וגם ציור שכיוון שהוא עלה לפייסבוק,
כן.
הוביל לאחת הביקורות הכי חריפות נגד העבודה שלך, כן. כי היא תויגה כגזענית.
כן.
הרוסים מתבוננים במזרחים בצורה גזענית. המאמר שאורטל בן דיין כותבת, כן. היא באמת מסבירה את הדבר הזה, גם אומרת, הקהל,
כן.
גם הציירת וגם קהל האומנות, הם, מה שהיא אומרת, הם הלא איציקים.
כן.
הם לא אלה שיבואו אל המוזיאון כדי לראות, ולכן יכולים ללעוג לאותו מזרחי שמוצג כמעט כקוף.
כן.
זה עורר הרבה תרעומת, וזה חזר שוב
כן.
בתערוכה במוזיאון ישראל, כשאז אמרו, רגע, מילא, שהיא מעלה את זה לפייסבוק, או מציגה כן. את זה בגלריה פרטית, אבל מוזיאון ישראל
כן,
מציג דימוי בלב, כל כן. כך גזעני.
טוב, קודם כל זה נכון, כאילו, בשביל רוב יוצאי ברית המועצות, כל מי שלא מדבר רוסית הוא ערבי. שזה אפילו לא מבדיל בין מזרחים ואשכנזים, כאילו, כולם. וזה קיים בציור הזה, ברור, כאילו, זה מתאר נקודת מבט גזענית, כאילו, של מישהו יוצא ברית המועצות, רוסי, כאילו, על איציקים. אבל כאילו גם האיציק שם עושה משהו נוראי, שבעצם אני חושבת שבקושי תמצא בחורה רוסייה, כאילו שלא חוותה סוג של הטרדה מינית כזאת, וכל ההצעות מין בחמש שקל, ילדות בנות 12 וכאלה. אז אני חושבת הפייסבוק כאילו לוקח את זה למקומות כאילו של האם אני גזענית או אני לא גזענית, שזה נראה לי פחות חשוב ורלוונטי כאילו מה אני, כאילו זה מתאר איזשהו מצב של גזענות ושל מתח כאילו בין קבוצות שונות שהוא קיים מכל כיוון. זה בעצם המטרה של הציור הזה, ואף אחד לא מרגיש נוח ליד הציור הזה, אין איזה מגזר ש...
אז אני יכול לומר, קודם כל, כשבזמנו נשמעה הביקורת, כשאורטל בניין פרסמה את המאמר, אז אני הגנתי על הציור ואמרתי, רגע, זה ציור של גזענות, זה ציור שעוסק בסטריאוטיפים. איך אפשר לעסוק בסטריאוטיפים? בלי להציג סטריאוטיפים. ולימים גם הראיתי את הציור לסטודנטים, וקראנו ביחד גם חלקים מהמאמר וניתחנו. ובדרך כלל הייתה הסכמה כזאת שזו אומנות. אומנות עוסקת גם בנקודות כואבות, ולפעמים היא עושה את זה דרך הכאב. אבל אני זוכר בכיתה אחת שפתאום קם תלמיד ואמר, יפה, יפה, אבל אם במקום לקרוא לציור איציק, הייתה קוראת לו אחמד, איך הייתם מגיבים? והייתה שתיקה.
כן.
נגעו בטאבו. משהו לגבי יש גזענות שעוברת ומקבלת את ההצדקה האומנותית, ויש גזענות שלא הייתה עוברת.
כן. כן. כן.
אני...
אבל, טוב, אם מותר לי לענות במקומך, זה בדיוק מה שזוהי אומרת, שהיא בעצם מתארת את החוויה של ההגירה. החוויה של ההגירה היה מול איציק, ולא מול אחמד.
כן.
אני מסכים, גם אמרתי, הגנתי על הזכות של האומנות לעסוק בסטריאוטיפים, ומתוך הבנה שצריך סטריאוטיפים בשביל זה. אבל אני בהחלט חושב, אפילו כשלקחתי לתערוכה סטודנטים, אז הם אמרו, במוזיאון באמריקה, ציור של שחורים שלבן צייר בצורה כזאת, לא היה מוצג. עכשיו, יכול להיות שהאמריקאים מפסידים, בגלל שהם צמודים יותר מדי לפוליטיקלי קורקט, ויכול להיות שהם גם מכירים בכך שהצגה של דימוי כל כך בוטה, גם בהקשר האומנותי במוזיאון, היא מייצרת גם מודעות מסוימת. אנשים יבואו ויראו את המזרחי הזה, את האיציק הזה, ותיווצר להם דמות גזענית בעצמה.
לא הייתי מרחיקה לכת עד כדי כך. אני חושבת ש... קודם כל, אני חושבת שמוזיאון, כאילו, זה מקום, זה הבית של אומנות. אז אני חושבת שכל צנזורה של כל פוליטיקלי קורקט, היא לא צריכה להתקיים שם, כאילו, בשום צורה. אני חושבת שהצופה שנכנסנו למוזיאון, כאילו... חותם על איזושהי הסכמה כזאת שהוא יכול לראות חומרים מאתגרים בתוך המוזיאון, וזה לדעתי שטח שהוא צריך להיות חופשי מכל צנזור.
את אוהבת אבל את הפרובוקציה, את אוהבת לעורר את הדיון, או את רוצה, את מרגישה שזה אפילו אולי תפקידו של האומנות קצת להרגיז.
כן, ברור. אני מאוד שמחה מהדיון הזה שזה עורר. אני חושבת שבעצם כאילו כל הנפגעים כאילו מהתערוכה הזאת קיבלו איזושהי סיבה כאילו להשמיע את קולם ואת סיפורם. אני חושבת שגם בעצם כאילו כל הסיפור של העלייה הרוסית שעכשיו יותר ויותר מדברים על זה, אני חושבת שהתערוכה הזאת היה לה איזשהו תפקיד בזה, כאילו, ואיזשהו טריגר כזה בשביל לפתוח סיפורים כאלה ואחרים.
את יכולה לספר את התהליך בעצם של העבודה עצמה? אולי לקחת איזה ציור כדוגמה?
כל ציור, נגיד אפילו איציק, כן? זה מתחיל תמיד מסקיצה קטנה, כאילו, שאני כזה קצת עובדת על דמויות, כאילו, ועל הפוזה שלהם, כי באיציק אני נורא רציתי שזה יהיה כזה כמו זה ריקוד בסרט הודי כזה, זה נראה שכזה יש את הרשע, כאילו, שהוא גם מוגזם תמיד כזה, והבחורה הבלונדינית הזאת, שהיא גם כזאת מין מושלמת ומוגזמת. ואז אני בעצם עושה כאילו הרבה סקיצות קטנות כאלה, מי שמסתכל על זה מבחוץ, אולי אפילו לא יבין מה מצויר שם, כי זה כאלה קווים וחלל ודמויות. ואז יש איזשהו ציור, כזה הסקיצה הסופית, כאילו, שכבר יותר, פחות או יותר נראית כמו הציור הסופי. ואז גם נורא חשוב לפרטים, נגיד, אני עשיתי איזשהו ציור הכנה לאיציק, שהוא ציור קטן כזה, 50 על 70 סנטימטר, ואז שמתי את זה בפייסבוק, ואז היה שם ויכוח סוער על מחירי פלאפל ב-91, כי יש שם כזה מחירון של הפלאפל, אז כזה, לא, זה עלה 2 שקל, אנשים כזה עשו, כזה חסמו אחד לשני, כזה בגלל הדברים האלה, אז כשהנושא הזה נפתר, אז אני כבר עשיתי את הציור הגדול, ובעצם כאילו, הציור הגדול הוא די מבוסס על קיצה, אבל עדיין, כאילו, יש שם תנועה, כאילו, כי ההגדלה היא לא הגדלה מכנית, שאפשר פשוט למרוח את זה לכל גודל, כאילו, כל
איזה הגדלה... איזה שלב נכנס התמונה של עובדיה יוסף?
כן, כל... בשלב הסופי, אני חושבת, כי כל הגדלה היא דורשת עוד אינפורמציה, אז גם ליד עובדיה יוסף לא כולם, כאילו זה איזשהו רמז שאני לא יודעת כמה קולטים אותו, שיש שם כזה שני בקבוקים כאלה עם קטשופ וחרדל, שזה כמו מגילות של תורה כאלה, אז לפניו, כן.
זה הזכיר לי את הדמות הרוסית המרכזית בישראל, שגם היא הופיעה בציורים שלך, בהתחלה בקריקטורות, בציורים לשלטים להפגנות.
הוא מולדבי.
מולדבי. אחר כך בתערוכה קבוצתית שהוקדשה לליברמן כסטן המקומי שהשתתפת בה. ואז יום אחד אני פותח פייסבוק ואני רואה צילום שלך, יושבת עם ליברמן בסטודיו ומציירת אותו.
כן.
איך זה קורה?
זה קרה קצת כזה במקרה. דיברתי כזה עם חברים על שסתם דיברנו על את מי צריך להזמין לדגמן, כאילו, ודי כזה רצנו בדיחות, ואז איכשהו הגענו לכל המפלגה של ישראל ביתנו, ואני דיברתי על איך בעלי לציירת פאינה קירשנבאום, אבל היא פרשה, אז כאילו, כבר לא רלוונטי, כאילו, ואז איכשהו הגענו לליברמן, ואז היה לי טלפון של מישהי שהיא בכזה יחסי ציבור שם, אז אמרתי, וואלה, כאילו, אולי אולי נזמין אותו וזה, ולרוב הפתעתי הוא הסכים, אז
זה אחרי התערוכה במוזיאון?
אחרי התערוכה במוזיאון, וזה מה שהיה כזה לפני בחירות, שהאמת, אני לא יודעת כאילו מה הוא היה צריך את זה, כאילו מה זה יעזור לו שאני אצא אותו, אבל זה היה מדהים שהוא הסכים, אז כאילו, זה
ואז איך זה היה?
בואי, זה היה כזה מרגש.
אז את יושבת בסטודיו, הוא בא, יושב בסטודיו, ואת פשוט ניצרת אותו כדיוקן?
כן.
כן. כמה זמן? איך זה עובד?
זה היה איזה שעה, והוא יושב טוב, לא זז. כאילו, אני חושבת שכאילו שהוא היה כזה לחוץ, כאילו שזה, שאני לא יודעת מה, לא אתחיל לעשות איזה פרובוקציות וזה, אבל כאילו זה אורח, אז הייתי כזה נחמדה.
ומה הגורלו של הציור?
אני השארתי אותו לעצמי.
אז הוא תלוי בבית ככה.
בסלון.
ליד השטיח שעל הקיר.
על השטיח.
אין לך שטיח על הקיר?
ברור שיש לי, אצל כל הרוסים יש. יש לי גם סבתא בסלון.
זו אחד הביטויים שחוזרים בתיאור של עבודות שלך, הוא ריאליזם סוציאליסטי. ותמיד מוזכר גם רקע אקדמיסטי, וזה תמיד קצת מוזר לי, משום שהעבודות שלך לא אקדמיסטיות, וגם לא בדיוק ריאליזם סוציאליסטי. זה משהו מאוד שונה, ומזכרות לי הרבה יותר עולמות של קומיקס ואיור.
אני חושב שגם הריאליזם הסוציאליסטי הוא לא תמיד אקדמיסטי, לא תמיד זה ציורים כאלה, זה גם, זה מסורת של איזה 70 שנה, כאילו, שבעצם אני חושבת שלא כל כך מכירים אותה מחוץ לברית המועצות, ואנשים איכשהו רואים את הריאליזם הסוציאליסטי כלא יודעת מה, מין פורטרטים של סטלין כאלה באמפייר סטייל כזה. וזה לא רק כזה, כאילו, כי גם היו הרבה תקופות. ואני חושבת שגם בכלל, כאילו, באמנות, גם, אפילו כאילו באמנות סוציאליסטית יש השפעה גדולה של אמנות מודרניסטית, כי בעצם, כאילו, האומנים שהם גיבשו את הסגנון של, כאילו, של הריאליזם הסוציאליסטי, הם בעצם, כאילו, באים מתוך רקע של, של, כאילו, של המודרניזם המוקדם באירופה.
כאילו, השפעה צרפתית,
אוונגרד הרוסי.
כן, והשפעה צרפתית מאוד, כאילו, אני חושבת שכל האימפרסיוניזם וכל הדבר הזה, זה נוכח בצורה מאוד דומיננטית, כאילו, באמנות סובייטית, ויש אפילו, יש אפילו מושג כזה סזניזם רוסי. בעצם, כאילו, רק עכשיו אפילו אני, כאילו, מתחילה פתאום לגלות את האוצרות של הציור הסובייטי, כי כאילו, ברור שהיה בזה המון חרה כזה, והמון אומנות כזאת שהיא סתם כזה עונה לדרישות של המפלגה, והיה המון כזה. והיה המון תחושה של מיוס, כאילו, מכל הדבר הזה. וכשהגיעו שנות ה-90, או אפילו שנות ה-80, עם הפריסטרויקה והכל, אז כולם, הייתה מין הרגשה כזאת שזה הכל חרה, וזה לא שווה, וזה כאילו לא מעניין. ועכשיו פתאום כזה מסתכלים על זה קצת בפרספקטיבה, ויש שם הרבה דברים שהם כן מעניין.
אבל משם ההשראה שלך בעבודות?
הרבה, כן. ואני חושבת שכל הסגנון הקריקטוריסטי, נגיד, לא היה בברית המועצות קומיקס ממש, כאילו, כזה סיפור בתמונות, כי אני חושבת שגם בגלל זה אני לא יכולה להגיד שזה השפיע עליי, כי גיליתי את זה כבר בתור בן אדם בוגר, וזה לא נכנס כל כך. אבל היה שם המון מגזינים כאלה של קריקטורה, כאילו, היה מגזין שנקרא קרוקודיל, שזה היה, הייתי קונה את זה כל הזמן בקיוסק, והיו שם קריקטורות כאלה, גם פוליטיות כאלה, על האגרסור הישראלי וכל הדברים האלה, וגם המון, כאילו, אני התרבתי כאלה יומיומיים, כזה מנהל קולחוז שלא אחראי, כאילו, או כזה בנייה לא תקינה, כאילו, כאלה דברים אהבתי.
אבל כשאני מתבונן בעבודות, מזכירות לי את הציור הגרמני של לייפציג, נניח, של נאוראוך בשנות ה-90, מזכירות לי ציור אמריקאי, אמרת שלא ראית קומיקס, וזה הפתיע גם, אני חושב, את רונן וגם אותי.
לא, ובכל זאת גם את ילידת שנות ה-70, כאילו, מ-91, את... בארץ.
כן.
כאילו, יש עוד השפעות, זה כאילו...
ברור, ההשפעות יכולה... שלי לא נגמרו בשנת 91, כן. אבל אני חושבת שכאילו, קומיקס איכשהו, כאילו, אני אפילו פחות מכירה, כאילו, כמו שאני מכירה את הדמויות, אבל אף פעם אני לא ממש כזה ישבתי עם קומיקס, כן.
כשערכנו את מערב, רומן ורטר, כן. כתב המאמר על הריאליזם הסוציאליסטי, שהוא אמר שדווקא מה שהאומנים הטובים עשו שם, שהם הכניסו לתוך זה אירוניה. כאילו, דווקא ההגזמה שמה הוא שכאילו הכל טוב, יש מלא פרחים והכל פורח וכולם חזקים וכולם זה, זה איזשהו מין, איזשהו קריצה, כי כולם ידעו שזה לא ככה, ודווקא ההגזמה זה הביקורת הפוליטית שיש בתוכו.
אני לא מסכימה, אני לא חושבת שהיה שם בכלל אירוניה כאילו בקטע הזה, אבל אני חושבת שהקטע של הציורים המוגזמים האלה זה שזה ציור שהוא לא מתאר מציאות, אלא בונה מציאות. כאילו בגלל זה זה כזה מוגזם ומתלהב, כן?
כן, ואת בציורים שלך גם עושה הגזמות.
כן, אבל ההגזמות שלי הן הגזמות כאלה כמו בעיתון קרוקודיל כזה, כי גם אני מדברת כזה לא על העתיד הנפלא, כאילו, אני מדברת כזה על המנהל קולחוז שלא אחראי, ועל אתר בנייה שלא מוגן טוב.
השנה הצגת בניו יורק ובלוס אנג'לס.
לפני שנה,
לפני הקורונה, כן. אנחנו לא יודעים מתי דברים קורים. כן. לא הצגת את פראבדה, הצגת ציורים על ילדות בברית המועצות.
כן. כן.
שזה גם פרויקט מתמשך, ש...
כן, אני חושבת שזה די כזה בא מתוך פראבדה, כי גם בפראבדה היו שם ציורים שהם התעסקו לפני, כי כבר התחלתי לעבוד קצת על הילדות הסובייטית, זה קשור לזה שבת שלי נולדה, והייתי בהיריון וכזה, פתאום הייתי באיזה התקף של זיכרונות נוסטלגיים, כאילו, על התקופה שהכל היה ודאי. ואז כאילו, עמיתי מנדלסון, האוצר של פראבדה, אמר שאולי נכלול גם את הציורים האלה, וחשבתי שזה בעצם נותן רקע לכל הסיפורים הקשים האלה.
הציורים של ילדות בברית המועצות היו חלק מהתערוכה במוזיאון ישראל.
כן, היו כמה, קצת. כן. כל הסדרה הזאת התחילה כסדרה של רישומים קטנים על נייר, ושעשיתי שהייתי בהיריון. וגם בחופשת לידה. ולאט לאט נהיו המון ציורים כאלה, נראה לי משהו כמו 200. ואז ביחד עם גלילה רוזנפלד החלטנו להוציא ספר כזה. ואז התחברתי לעיתונאית ליזה רוזובסקי, שביחד אספנו סיפורים מכאלה בני גילי, שקשורים בציורים, ואז היא איבדה אותם לטקסטים כאלה שמלווים את הציורים. ובעצם כאילו זה היה תוצאה של הרישומים הקטנים, ואז עדיין בעצם אני, חלק מהציורים הקטנים האלה נהפכים לציורים גדולים, כי יש שם כזה, לאיפה להכניס עוד אינפורמציה כאלה. אז מה שהצגתי בניו יורק ואחר כך בלוס אנג'לס, זה בעצם סיפורים כאלה מהילדות בברית המועצות.
ואיך זה התקבל בקהל אמריקאי?
האמת שאני אפילו הייתי מופתעת מאיך שזה התקבל, כי ידעתי שהרוסים יאהבו, כי זו תערוכה כזאת שהרוסים, ובמיוחד מאגרים רוסים באים לבכות בה.
כן.
ובאמת, כאילו, זה היה כאילו, כמו בארץ, כאילו, שהצגתי את התערוכה הזאת ברוזנפלד, ממש בניתי חדר סובייטי כזה משנות ה-80, אז גם עולים וגם, כאילו, כל מי שהגיע, כאילו, מברית המועצות באו כזה לבכות שם, כי זה... זה גם שם פחות קיים כבר, כי זה שנות ה-80 כזה.
ואנשים לא מברית המועצות, איך הם הגיבו?
כן, אני חושבת שהאמוציה הזאת של הילדות, כאילו, זה לא משהו שקיים רק בברית המועצות, גם במדינות קפיטליסטיות, אנשים היו ילדים. אז הם, כאילו, יכולים להתחבר לזה בקטע כזה של, כאילו, חוויית ילדות. אבל כל הקטע הזה של הסביבה והדברים, זה נראה לי, כאילו, נראה לי שבכל זאת מישהו שהוא חווה את זה, כאילו, החוויה שלו היא אחרת.
והילדה הסובייטית שגדלה בישראל, מגיעה לניו יורק, כן. ללוס אנג'לס, כן. מצליחה באמריקה, כותבים עלייך בניו יורק טיימס.
כן, מסחרר. כאילו, האמת שאני לא יודעת שכתוב עליה בניו יורק טיימס, כי חשבתי, כאילו, האמת אני, כאילו, לא יודעת מה, חשבתי, כאילו, מה, בארצות הברית, כאילו, לא חסר הצעירים, כאילו, תערוכות בניו יורק, יש מספיק, כאילו,
אז לא... רק נגיד שבניו יורק טיימס היה ביקורת מעללת.
של רוברטה סמית.
תשמעו, אני כאילו לא האמנתי למראה עיניי כשפתחתי את הניו יורק טיימס. זה היה מדהים, כאילו, אני ממש... טוב, ברור ששמחתי, כי גם זאת הייתה הפעם הראשונה שהייתי בארצות הברית. אני איכשהו כזה הגעתי לגיל 40 בלי להיות בארצות הברית אפילו פעם אחת. וזה שזה התקבל כל כך טוב, זה כאילו ממש היה לי מעבר לציפיות, כי לא ציפיתי שזה ישר ככה.
ואז חוזרים לדירה ברמת גן, אחרי הביקורות המעללות באמריקה, ומשהו בחיים משתנה?
הפרספקטיבה. ככה טכנית לא משתנה, כי זה אותו דבר, כאילו, עבודה בית, כאילו לא משתנה. אבל זה, איך להגיד, זה היי כזה, של כזה שמשהו, כאילו שמשהו שעשיתי, כאילו הצליח בבירת האומנות.
וזה משפיע על מה שאתה עושה עכשיו?
פתאום הצירים שלי נהיו כאלה גדולים, 10 מטר.
אמרת את זה בצחוק או ברצינות?
בצחוק.
כן. מגיעים לאיזשהו סיק, אומנית, מצליחה, מוכרת, מוכרת.
כן.
יש פרנסה טובה, את עושה את מה שאת הכי תמיד רצית לעשות, לצייר.
כן.
כבש נגיד את הפסגה.
חכה, כאילו, יש עוד לאן, כן.
אוקיי, אז לאן?
כאילו, לאן זה תערוכות מוזיאליות? כאילו, יש עוד לאן להתקדם, כאילו, עוד לא הצגתי תערוכה מוזיאלית בארצות הברית או משהו כזה, אבל אני חושבת שכאילו שכרגע אני כזה ב... איך להגיד זה? כזה מגיעים לאיזשהו היי, ואז יש פלטו.
בזמן הקורונה עשית מין תערוכה על יהודים בגולה, Lost Time, איך קוראים לזה?
Lost Time.
השואה. מילדות הסובייטית להגיע לשואה, זה טבעי?
כן, כי אני... קצת טבעי. האמת, אני חטפתי תקף פאניקה רציני בקורונה, כי... לא יודעת, זה נורא השפיע עליי כל הלחץ הזה שהיה מסביב. ממש הייתי בפאניקה כזה, ובכלל, בתודעה יהודית, כאילו, כל קטסטרופה זה שואה, כאילו, זה, או, כאילו, לפחות עם פוטנציאל לשואה. ואיכשהו, מרוב הפאניקה, זה פעם ראשונה שאני עושה אמנות שהיא כל כך תרפויטית, תמיד הייתי נגד זה, אמרתי, כאילו, מה זה, כאילו, לא, אמנות זה לא תרפיה, אבל כנראה שהגעתי גם לזה, כאילו, ברגע קשה. זה כאילו, פשוט, מה שנגיד הכי הפחיד אותי, כאילו, בכל הדיבורים האלה שיש מסביב קורונה, זה שכאילו, העולם אף פעם לא יהיה כמו שהכרנו אותו, ואז כאילו, בעצם, טוב, העולם הוא כל הזמן נהיה כמו שלא הכרנו אותו, אבל אני חושבת שנגיד, כשאני חושבת כזה על כל ה... תרבות היהודית באירופה, זה באמת הם מחקו את זה, כאילו, זה נגיד כל הצילומים האלה מהשטטלים וכל הדברים האלה, כאילו, אין כזה דבר, כאילו, הקטע ש... נגיד, אני מכירה את הסביבה של השטטל, כי אני גדלתי באותם המקומות, אז כאילו, את הנוף אני מכירה, אותו נוף, אבל האנשים לא שרדו את השואה, כאילו, כבר אין כזה...
עיירה יהודית.
עיירה יהודית, אין כזה דבר. זה מה שכזה העסיק אותי ברגע הזה, כאילו, הדבר הזה ש... פשוט נעלם תוך זמן כל כך קצר.
מה, חיפשת תמונות שאחרי זה ביססת ציורים עליהם? איך זה עבד?
אני באמת עשיתי את זה לפי איזשהו כזה קלישאות שהיו לי בתוך הראש, כאילו שזה שגל כמובן. אז כאילו בהתחלה כל השגל יצא שם החוצה, ואחרי זה גם ראיתי קצת תמונות, ואז פתאום זה גם הגיע לכל מיני מקומות אישיים, כאילו, במשפחה שלי, כאילו, שיש לי איזה קרוב משפחה בארצות הברית, שהוא כזה חוקר כזה את ההיסטוריה של המשפחה, שאני האמת אף פעם לא התעניינתי בזה. הייתי איתו בקשר, הוא שלח לי כל מיני תמונות, אז קצת עשיתי לפי תמונות האלה.
אבל זה קצת מזכיר גם עבודות שעשית לפני, לא יודע, 20 שנה, 15 שנה, שגם התעסקת עם ההגדה של פסח והחופה, וכאילו
דימוי של היהודי בגולה.
דימוי של יהודים בגולה, את חוזרת להתעסקויות שלך
בתחילת קריירה.
כן. אני חושבת שאז זה היה משהו כזה, זה היה משהו מאוד כזה פוסט-מודרני, תרבותי. כאילו, שם בעצם זה מתייחס ל, כאילו זה כאילו איזשהו פרויקט שחוקר תרבות, כאילו, וכרגע זה משהו שהוא סופר אמוציונלי, זה כזה אמוציות נטו, כאילו, לשום תרבות.
את מלמדת?
לא. אני לימדתי קצת, אבל זה לא, לא הסתדר לי.
אבל את לא רוצה להעביר את הידע שלך לדור הבא?
אני חושבת שכאילו שהידע שאני הייתי רוצה להעביר אותו, ללמד, אני לא מסוגלת להעביר אותו, כי זה ידע בציור שהוא דורש איזושהי סיסטמה של תרגילים, שמהפשוטים אלה יותר קשים, שהבן אדם ילמד לפתור בעיות בציור, ואין לי את השיטה הזאת בידיים, ולא פיתחתי אותה, אז אני לא ממש יכולה להעביר אותה הלאה, אבל אני חושבת שבדרכים אחרות אני עושה את זה, כאילו יותר בדיבור ובשיחות אישיות, כאילו פחות ללמד במוסד.
ובעבודות שלך.
גם בעבודות שלי, כן.
חלק גדול מהאומנים בארץ הם מלמדים כי הם צריכים להתפרנס.
כן.
כי אין באמת פרנסה כמעט לאף אחד באומנות.
כן.
אבל את מצליחה להתפרנס יפה מאומנות, לא?
כן. אני חושבת שזה המזל הגדול שלי, וגם הפרס שלי על כל, על כל ההשקעה, כי אני חושבת ש כשדיברנו על הצלחה, כאילו, אני חושבת שמבחינתי ההצלחה זה להיות מסוגלת, כאילו, לעשות רק את זה, כאילו, ולעבוד רק בזה. אני חושבת שזה בעצם, זה בעצם כאילו כל מה שביקשתי מהחיים.
כן, הרבה אנשים חושבים שאת מאוד עשירה, שהם רואים את המחירים שלה.
מאוד, כאילו, לא הייתי אומרת שאני מאוד עשירה, אבל כאילו, אני בסדר, כן.
מה שזוסמן פעם אמרה, שמאוד קשה לה, שהיא כאילו לא יכולה להרשות לה, היא לא הייתה מסוגלת לקנות את הציור של עצמה.
או לתת לחברים.
או לתת חברים מתנה. בשמיים. כאילו, ההצלחה שלה בשוק האומנות המסחרית, כן. בעצם גם היא לא באותו, נגיד, מעמד של כן. להיות מסוגלת לקנות ציורים או לתת ציורים
במתנה. אני חושבת שרוב הציורים, ציירים, הם לא מאותו מעמד, כי אני כאילו שמעתי את זה מהמון ציירים, שנגיד, יש לי צייר חבר שאשתו אומרת לו, למה אין לנו ציור שלך בבית? אז הוא אומר לה, אנחנו לא מספיק עשירים בשביל שיהיה לנו ציור שלי. לי, כאילו, יש ציור בבית, אבל
של ליברמן, דיברנו על
גם של בעלי, זה כזה בעלי וליברמן, שני ציורים השארתי לעצמי. אבל כאילו, אני גם לא מסוגלת לקנות, נגיד, ציור כאילו, של מישהו אחר במחיר הזה של הציורים שלי, כן? וגם אני חושבת ש, לא יודעת מה, כשאנשים רואים באיזושהי מחירה פומבית שהציור שלי נמכר ב-40 אלף דולר, זה לא אומר שאני קצמתי 40 אלף דולר בכיס, כן? אז כאילו, זה יותר מסובך מזה, כן? אבל אין לי תלונות, כאילו, אני חיה בסדר גמור, ומה שהכי חשוב זה שאני מסוגלת להחזיק את עצמי מציור. זה משהו שאני כזה, I'm not taking it for granted. כאילו, לפעמים אני כזה, לא יודעת מה, מתעוררת בלילה בזה הכרה, כאילו, מה אם לא.
ובכל זאת, את מבחינה אידיאולוגית,
כן.
את רואית עצמך כסוציאליסטית,
כן.
את מאמינה שלא צריך להיות מעמדות, ואת משתתפת בתוך העולם המסחרי, הקפיטליסטי של עולם האומנות.
כן. גם לנין לקח כסף מקפיטליסטים. כאילו, לא הייתי משתתפת בזה, כאילו, אם היו אלטרנטיבות, כן? אבל כאילו, נגיד, השיטה שכאילו שהייתה בברית המועצות, יכולה להתקיים רק אם יש הזמנה של מדינה, כביכול, כן? אני לפעמים כזה מתבדחת עם חברים שלי ש... הנה, כשכבר יהיה כזה מדינה של... שכל המתנחלים ינצחו, אז אני אעשה כאלה ציורים ענקיים של, את מה, התנתקות וכל מיני כאלה אירועים הירואיים בכזה סיפורים של, כאילו, של ההתנחלויות, ואני אקבל סטודיו חינם ביצהר. אז...
סנור.
אז איפה את רואה את המקום שלך בתוך המאבק לשוויון, לעולם טוב יותר?
אני חושבת שכאילו קודם כל, כמו שאמר המשורר נקרסוב, אתה לא חייב להיות משורר, אבל אתה חייב להיות אזרח. אז אני חושבת שכאילו גם יש דברים שאני כאילו עושה בתור אזרחית, ויש דברים שאני עושה בתור אומנית, כאילו שזה גם יש איזשהו הבדל מסוים, כן? כאילו, עכשיו אני, בגלל שאני אימא צעירה, למרות גילי המופלג, אני פחות כזה פנויה בערבים, אז אני פחות כאילו יכולה להיות אקטיבית בכל מיני פעילויות כאלה, הפגנות וכאלה, אבל לפני זה הייתי מאוד אקטיבית. ונגיד, כשהייתי כזה מאוד פעילה כאילו בדם, אז הכנתי המון שלטים ועשיתי זה, ומבחינתי כאילו זה לא היה... כאילו, אמנות, כאילו, זה היה דבר פונקציונלי, כאילו, שלט של הפגנה, ו...
ואת עושה הפרדה בין, נגיד, שאת משתמשת בכישורי הציור שלך לעשות שלט להפגנה, לבין האמנות שלך, יש הפרדה מוחלטת?
לא מוחלטת, אבל מסוימת, כי נגיד, כשאמרו לי, כאילו, הציעו לי אחר כך לעשות ארוחה במוזיאון של שלטים, כאילו, של ההפגנה, אמרתי לו, כאילו, זה לא מתאים, כי זה לא מקום שהוא מיועד למוזיאון או למשהו כזה, זה... זה כאילו, זה דבר שהוא מיועד להפגנה, כאילו.
יש לי חולצה עם ציור של רוזה פארקס,
כן,
שאת ציירת.
כן.
ומבחינתי, זה, יש לי יצירת אומנות בבית, זה גם הכי קרוב שאני אגיע, כי לרכוש ציור אין לי כסף.
אמן ותהיה
השיעה. יכול להיות, אני לא בדיוק במסלול, אבל אני אומר שאני, מבחינתי, אני מתייחס לזה כאילו, יש לי יצירה של זויה בבית, גם אם יש עוד מאות כאלה.
כן. אני כאילו תמיד הייתי נורא בעד כל הדברים, כאילו, אני חושבת שכל החיים אני חושב כזה דאגתי למרצ'נדייז ולדברים כאלה שהם היו נגישים כאילו וזמינים כאלה.
אבל את לא עושה הדפסים לדוגמה.
אני עשיתי קצת בקאברי עכשיו.
אבל הדפסים זה גם דרך לעשות, בוא נגיד, את האומנות שלך יותר עממית.
כן. אני אגיד לך מה, כאילו, היו לי כל מיני, נגיד, ניסיונות פה ושם לעשות אמנות כאילו שהיא כן עממית. נגיד, כשעשינו פרויקט בתחנה מרכזית עם הברביזון החדש, עשיתי כאלה ציורים על צלחות מפלסטיק, וזה נמכר שם במחירים כאלה עממיים של 200 שקל וכאלה. מה אני רואה? למחרת חבילה של הצלחות האלה, במחירה פומבית, ב-800 שקל ליחידה. זה גם הרבה קורה, נגיד, יש עם איזושהי מחירת תרומה, אני אומרת, טוב, אני אביא משהו כאילו ש... אני יודע מה, גלויה סודית, כן? שאני תמיד עושה את זה. הרבה פעמים, כאילו, אני רואה את זה כמה ימים אחרי זה, אני רואה את זה במחירת פומבית, במחיר כאילו שהוא מחיר כזה גבוה פי 10 בערך.
זאת אומרת, השיטה אז, יותר חזקה.
כן, אז, אז זה די נכשל, כאילו, כאילו, במקומות האלה, הרצון שלי לעשות אמנות שהיא כאילו... תהיה כאילו כזה נגישה לאנשים כמוני, אבל כאילו מתנות לחברים אני כן נותנת, כאילו, אבל רק לכאלה שאני בטוחה שמחר הם לא ירוצים זה לתירוש.
יש שם איזה מקום שאת מרגישה שבעצם נכשלת בו?
לא יודעת, כאילו דברים נקודתיים אולי, כאילו, פחות אני מרגישה שאיזשהו כאילו, מהלך כזה גלובלי שעשיתי, כאילו שהוא לא הצליח, כי אני כזה גם מעדכנת תוך כדי, אם אני רואה שמשהו לא עובד, אז אני מנסה אחרת, כן. האמת, יש הרבה ציורים שהם הגיעו למבוי סתום, כאילו, והם, כאילו, לא סיימתי, נגיד, כאילו, יש כאלה, זה קורה לי שאני, נגיד, במיוחד עם הגדלות, נגיד, שאני מגדילה משהו, ופתאום אני רואה שזה לא עובר עם, בגודל הזה שתכננתי אותו, אז אני אומרת, בסדר, כאילו, לא הלך. אבל זה נראה לי כל כך טבעי, כאילו, בפרקטיקה שלו, שכל אומן, כאילו, שזה לא משהו שרק לי קורה. יש דברים שאני כזה מסתכלת עליהם ואני לא מצליחה לזכור, כאילו, מתוך איזה שיקול, כאילו, איזה state of mind עשיתי את זה, כאילו, זה מרגיש לי כאילו בן אדם אחר עשה את זה. אבל אין דבר כזה שאני אומרת, אוי, לא, איך יכולתי לעשות כזה דבר. זה יותר כזה בחיים האישיים, אולי.
תודה לזויה צ'רקסקי. תודה לכם שהזנתם לנו.
תודה.
תודה.
הפרק הוקלט במרתף המרכז לאומנות ומחקר מעמותה בבית הנסן. טכנאי ההקלטה הוא אמיר בולצמן, עורך הסאונד הוא דניאל מאיר, והמפיקה היא קרין שבתאי. לשם שמיים הופק ביוזמת בית הנסן וחברת רן וולף, ובתמיכת הרשות לפיתוח ירושלים ומשרד ירושלים ומורשת. למידע נוסף, קישורים ותגובות, בקרו באתר בית הנסן ובאתר ערב רב.